מעין המאורע. ולכן ההפטרה שנקרא יום ראשון של פסח בספר יהושע, בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שליט. ויעש לו יהושע חרבות צורים וימול את בני ישראל אל גבעת העגלות. מה הקשר לפסח? שאחר כך כתוב ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. זה הפסח הראשון בארץ ישראל, שנת ה-40 יוצאת ישראל מארץ מצרים. ביום שבעה בניסן סיימו את הערב על משה רבנו, כמו שכתוב, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום ויתאמו לומד בכי אבל משה. אומרת הגמרא, לקח להם עוד 3 ימים להכין את עצמם, בעשרה בניסן נכנסו לארץ ישראל, ואז היה נס גדול, זרעו את האדמה והצמיחה שעורה ב5 ימים. במוצאי יום ראשון של פסח צמח להם כמה של שעורים. כתוב בפסוק ויוכלו מעבור הארץ, עבור זה תבועה, ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחרת. כלומר המן הפסיק לרדת ב-16 לחודש ניסן. המן התחיל לרדת שנה ראשונה שעצור למצרים ב-י"ד באייר, יום פסח שני. כאן צריך לדעת הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, זה מצווה לספר בלילה הזאת. הרבה ניסים. בין הניסים, יום של אכילת המן. אנחנו עומדים גם בהגדה של פסח, נבלו. חילנו את המן ולא נתנו את השבת, דיינו. מה הקשר בין מן לשבת? אלא רבי יעקב על התורה מביא, ששבת היה עובד לכם משנה, כתוב במדרש, יש כמה ביאורים, מה זה משנה? משנה כפול, שניים, כל אחד שניים. אבל רבי יהושע אומר, משונה. ליום שישי היה יורד מן סוג אחר. ואז בשבת היו אוכלים לחם יותר טעים. ומכאן למדו שמצווה באפות, ועוד שבת, לחם קצת שונה מיום רגיל. מהודר יותר, משובח יותר. רבנו חיים פלאציה, הרב שלום, כתב, והעתקתי את לשונו בשיבת ציון, כתב שמצווה שאדם יקנה בשבת בכל סעודה לחם סוג אחר. בלילה יעשה לחם כזה, בבוקר לחם אחר. ועכשיו שופיטות, חלות קטנות, חלות עגולות, מרובעות, סעודה שלישית אחרת. והוא גם אפילו סעודה רביעית היה עושה סוג רביעי. אומר, בזה יתברך כל הלחם שלו. בשבת צריך לכבד אותה, אז כל שעודה לעשות משהו אחר. וגם בכל שעודה לעשות תפשיל סוג אחר, שלא אכלתי אותו בסעודה הקודמת, זה חשוב מאוד. כנת גם בחג. בחג ראוי לעשות שינוי. לעשות שיהיה טעם אחר. יהיה שינוי. אז עכשיו, ישראל שיצאו ממצרים, עלו לקחו את המצות על הכתפיים, משארותם, צורות וסימותם על שכמה. האמת שככה ראיתי שהפוסקים גם הביאו, שנהוג בדרך הסדר, יש המנהג של הספרדים ככה היה, שאת האפיקומן או את המצות גם לוקחים עם איזה מטפחת או איזה מפה וקושרים על הכתף, מניהם על הכתף. ככה היה נוהג מרבי עליו שלום גם כן עם האפיקומן, היה קושר, כשהיה חוצה אותו, קורא לי, שם את זה על הכתף וקושר את זה עליי, קושר את זה חזק, שמור עליו, ו... זה היה הסדר. אז וגם היה להם סדר שיוצאים החוצה, אז הסדר היום מביא, הוא הראשון שהביא את המנהג ברבי משה בן מקיר, 500 שנה היה, 450 שנה, הוא הראשון שהביא את המנהג של לוקחים את הקערה, שמים על הראש. והסיבה היא, לא נראה כמו שיש כאלה אומרים שמודה, אלא הסיבה להמחיש את יציאת מצרים. לוקח את הקערה שיש עליה את המצות, שם אותה על הראש, וכאילו עומד לצאת. מה זה לצאת? אומר, אנחנו מתכוננים ללכת לירושלים עכשיו. משיח מגיע לאליהו הנביא בבטח, והנה כל תחיית המתים, ואנחנו נקרא תכף תחיית המתים, ושבת זו נקרא את ההפטרה של תחיית המתים, וצריך להתכונן. נביא כל אחד מאיתנו, סבא שלו, אבא שלו, רבותיו, הרבנים שדור שעבר, והוא, וגם רבותינו הקדושים, מה יהיה התחלת? רבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, אנחנו צריכים להתכונן. מה, אם תראה את משה רבנו, מה תגיד לו? מה תשאל אותו? תגיד לו משהו שלמדנו עליו, ששמענו עליו, תגיד לו שישמח, שידע שאנחנו, הוא יודע אומנם, אבל לא שאתה עם דברי תורה, צריך לחשוב על זה. אמר לי פעם, הרב שלום הרב משש, לפני 3 שנים נשתק, בשבת הגדול. אז הוא סיפר לי, בדיוק לפני הפטירה שלו בחודש. שאנו מדבר, אז הוא דיבר איתי על נושא של כוונה, של תפילה. הוא היה בן 98, הוא שנשתק. אז אמר לי, אני לפעמים מתפלל. ואני מגיע על ברכת, נאמר אתה לחיות מתים, אני הזכר ממוחקים, מוזקנים, אומר אבא דוגו, מהרבנים שהיו אצלם במרוקו ומקנס, היו העיר של חכמים וסופרים, הוא גדל בעיר גדולי העולם היו שם. מקנס הייתה ירושלים של מרוקו, ידוע, אנשים צדיקים שם. אז הוא אומר, אני מתחיל לחשוב איך אני אקבל אותם, איזה שמחה תהיה. הוא אומר, הנה אני רואה, עד שאני חוזר לעצמי, אני הגעתי, צלח לנו אבינו כחתנו, נחלנו כפשענו, רפאלו. כי אני לא מספיק לחשוב, אמרתי, היה מתים. אז אני מתחיל לחשוב, אבא שלי יבוא, וסבא שלי יבוא, וכל החכמים שאני לומד את התורה שלהם, הריטב"א, הרשב"א, הרמב"ן, הראש. אומר, אז כן, אני עשיתי את הקנה. אומר, היה מתים, עוצר, שיף, אתה קדוש, שיף הקדוש. היה הקדוש, היה שמה, גם מתחיל לחשוב על קדושת הבורא. יצרה מביא לאדם מחשבות גם של קדושה, אבל בינתיים שלא יתכוון בתפילה. עוצר, אתה חולה לאדם דם. חולה לאדם, עוצר, שבן עובד את תורתך. וכן על זה הדרך. כל ברכה, תעשה הפסקה בין ברכה לחברתך, ואז אתה יכול לחבר בברכה. אז עכשיו, כן, אז עכשיו נחזור את העניין של מה היה עם יציאת מצרים. הצעת מצרים כדי להמחיש את היציאה. נשאר אותם צורות עושים אותם. אבל כשאנו הוא מביא, ראיתי המאירים. מאירים נוסף פסחים כוף תצבן. המאירי שם השואל, הוא הביא מנהג, והעניין שגם הוא מביא את המנהג הזה. זה מנהג שהיה קיים למעלה מ1,000 שנים, שהוא לוקחים את הקערה סביבה על הראש. שוב, הסיבה היא שמפני שכך דרך האוכלים, או אלה שנודדים במדברות, לשאת מסעות על הראשים, כמו שהבדואים, אתה רואה את זה, זה הכי קל, פחות, לא אורז את הגב, לא אין פריצת דיסק, היום כל יהודי שני, יש לו בעיה של פריצת דיסק. אז הוא אומר, מביא את זה, והוא מסיים בתמיהה, הוא אומר, ואני תמיה, הרי אם בשביל ליציאת מצרים, כתוב בפסוק, ולמה לשימו על הכתף, ככה הוא אומר, כי כתוב בפסוק, שאותן צורות לשים אותן על שכמם. והאמת ככה היה מנהג, מנהג הגאונים בבבל, לשים על הכתף. לא משנה, איך שאדם יעשה. תכוון, כל מה שנעשה באותו לילה, כדי לשבח את הבורא ולהראות את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותנו. והקדוש היום אנחנו, בכל אחד עם הצעות שלו וב... ביגון שלנו, אבל אדם צריך לחשוב תמיד את היותר גרוע. לחשוב אם חס ושלום, אני הייתי נולד איזה חקלאי אוסטרלי, או אחד שצריך לצוד קנגורו, או עובד בגן החיות באיזה ספארי, באיזה ג'הנם, תאר לך שהייתי איזה כושי, או איזה טיבטי, או איזה זה, ואני לא, ברוך השם, שלא עשה לי גוי ואני יהודי, ואני שייך לעם ישראל. מסכנים הם יש להם... ונשחי, אם יש להם חפץ חיים, אם יש להם רבי שמעון בר יוחאי, אם יבוא ג'ורג' בוש ישלם את כל הון ביתו באהבה, בו ירוזו לו. אם לא תתגייר, אז אתה יכול להצטרף לעם ישראל, אין שום בעיה. אבל אנחנו ברוך השם, יש לנו כל כך הרבה דברים שצריכים לשמוח בהם בלילה הזאת. זה אדם צריך לשמוח. אני אספר לכם מעשה אחד קטן. יש השבוע, מישהו הראה לי, שאלתי משהו בדברי רבנו הארי, רבנו הארי אומר שמה שבלילה הזאת נכנסים מין אורות מיוחדים וכולם באים בבת אחת והנשמה של האדם מהירה, אני שכחתי כרגע בדיוק את לשונו, שמה כותב רבנו הארי שהאדם מקבל הארה עצומה מאוד וכאילו הנשמה שלנו לשנה הבאה נולדת בליל הסדר. ולכן האדם מקבל באותה לילה מין התרגשות רוחנית מיוחדת במינה. אז כשקראנו את זה, מישהו ישאל אותי שם שאלה וקראתי את הלשון, נזכרתי ואז קישרתי בין הדברים. יש מעשה ידוע עם אחד מתלמידיו של הבן ישחי, שמופיע גם התשובות שלו בספר הרפאי. רבי יחזקאל עזרא לחמים, הוא היה אחיו הבכור, גדול ב-20 שנה, מי שהיה פה ראשון לציון, רבי יצחק ניסים, שהיה לפני מרן, שיבדל לכם, רבינו עובדיה, אז לפניו היה רבי יצחק ניסים, שהיה ראשי פה בארץ. אחיו הבכור היה רבי יחזקאל עזרא לחמים, יליד בגדד, תלמיד חכם גדול מאוד ונמרץ, נפטר מעלינו בגיל 30, ירושלים. הניח רקפת אחת, והלך לעולמו, הוא קבוע בהר הזיתים, ליד הרב אלפנדרי, הרב שלמה אליעזר אלפנדרי, לידו הקבר שלו. אז הוא חיבר ספר אחד בשם עצי היער. עצי היער, חלק מאורח החיים, זה מה שהוא הספיק, לכתוב להדפיס עוד בחייו. ידע אם היה חי, מה היה עושה. אז הוא, עליו השלום, עלה בעלייה הגדולה מבגדד לפני בדיוק 100 שנה. שנת תפרס המחרב הייתה עלייה של הקבוצה הגדולה של רבנים שעלו מבגדד. ביניהם היה כף החיים, הרב יחזקאל משה הלוי, הוא בעל תהילה בתפארת, גם כתב פירוש על הלידה של פסח, והיה איתה מאוד קבוצה גדולה של רבנים, הרב יהושע שרבני ועוד. זה בדיוק לפני 100 שנה. הם עלו כאן לארץ ישראל. מבואם לפה, היה חי פה הישא ברכה, רבי יעקב שאול אל ישר. והם הלכו לבקר אותו. בן ישחי ליווה אותם עד העיר בצרה. סיפר לי פעם רבי יהושע שרבני, שהוא כשעלה לארץ, הוא אומר, בן ישחי יצא מחוץ לעיר לראות אותי, אבל הייתה הולך לארץ ישראל, הוא חושב, הלך צעיר. תראו איזה ענבה הייתה לבן ישחי, ומי שיודע, כמה כל רגע יקר אצלו שהוא כותב חידושי תורה וספרים וחיבורים. ליווה אותו, והביא לו שני ארגזים של תאמים וארבע ארגזים של תמרים, לא זוכר עוד איזה סוג פירות שהיה שם בבבל גדל. אמרתי, קח את זה איתך. ואמרתי לו, למה הלך לארץ ישראל? זה רק עלו בנה בכל זאת. אומר, בסוף ראיתי כמה הוא צדק. כשהייתי פה בירושלים הייתי בהעב עם ילדים קטנים, נאחדתי מהפירות האלה 3 חודשים שבן ישחי נתן לי. ככה סיפר לי הרב יהושע שרבני הרב שלו. אז הם הלכו אצל הישר, הוא ביקש מהם לבקר את הראשון לציון, פעם שמחה לאיש ועוד כמה שאלות תשובות. ישר ברכה, ראשי תיבות ישר, יעקב שאול אל ישר. הלך אליו, הוא היה זקן מופלג, בן 90 וכמה. ניסו אצלו, והם ישבו, והוא דיבר איתם, שאל אותם על בן ישחי, הלכות ונהגים, ענו לו. הוא היה מתכתב איתו גם אז אחרי זה הם ביקשו ממנו ברכה. אתם מבקשים ממני ברכה? אתם תברכו אותי. אמרו לו, ולמה אנחנו מברך אותך? אנחנו אנשים צעירים. בגיל 30 היו מקסימום, 25-30. הרב בן תורת יוסף, שמעו יוצא בכל העולם. אמר להם, כמה שאתם תלמידיו של רבי יוסף חיים, אתם צריכים לברך אותי. באמת הם כמוהו בכל העולם. זה הבינים שלו. אותו דבר. אז ואחרי זה נשתה בשנת הפרש סמך רב, בדיוק לא אותה שנה נשתה לישא ברכה. 3 שנים אחריו נשתה רבי נשיים, תפרש סמך ת' שנה זה 97 שנים בקטירתו. תפרש סמך ת' נשתה רבי נשיים בקטירתו. אז הם היו אצלו. ואותה שנה באו לירושלים. הרב יחזקאל עזרא לחמים היה מסכן גלמוד, לא היה לו בית. הם כל אחד הסתדר, אחד בעיר העתיקה, אחד יש לו איזה קרובים או מכרים, כל אחד הסתדר באיזה מקום. היה יהודי אחד בשם מזרחי, משה מזרחי, תושב השכונת הבוחרים. שכונת הבוחרים בדיוק יסדה אז. היא היום בת 110 שנים, 115 שנה, זה פחות או יותר הגיל של השכונה הזאת. ייסד אותה הרב יעקב מאיר, שהוא היה ראשון לציון אחרי הישא ברכה. יחד עם מולה אברהם אמינו, קראו לו רבי אברהם תלמודי, כלומר היה בקיא בתלמוד. אז הוא אברהם אמינו, היו קוראים לו רבי אברהם תלמודי. עד היום תשכנוס בוכה להיזכר, אמר, כן, הוא גם אברהם תלמודי, זה שגם בגדול הדור, גדול הרבנים של בוכה. והם היו אנשים תמימים ונדיבי לב, הם בנו את כל, קנו את כל האדמות של שכונת הבוכה. כל אחד בנה חצר, חצר דודו, חצר אמינו, חצר קובאיוב, כל אחד זה היה חצר שלו, בבית הכנסת, והכל בשביל הציבור, לא בשביל עצמם. ובנו חדרים, וכל מי שעני או אדם שבא מגיע לירושלים אין לו דירה, רק תנו, רק תיקח את הבית. וגם כסף נותנים לו. איזה זכות. בנו מושב זקנים. עד כדי כך, נשאל היום, מי שיהיה בירושלים בחור עזרה, זה גובל במשכונת הבוחאי, קצת יותר למעלה, בין משכונת גאולה למשכונת הבוחאי, אתה תורד במרכז רחוב עזרה, זה רחוב צער, אבל יש הרבה אוטובוסים נוסעים שם, אתה רואה, זה בניין מאוד מפואר. היום דווקא הסתכלתי על הבניין, אמרתי, חבל שהוא מלא פיח, וצריך לנקות אותו. בניין איזה תבליטים. מה לעשות? היה אחד היהודים שם, מהקבוצה הזאת, שהסתו את השכונה 12 איש, הוא אמר, תשמעו, הכל אנחנו בונים. בנינו מושב זקנים, בנינו בתי כנסת, בנינו מקווה, הכל עשו, הכל, כל מה שצריך. אבל דבר אחד חשבנו, עוד מעט יבוא המשיח, איפה הוא יגור? אז צריכים לבנות ארמון למשיח. בנה בניין הכי מפואר, הזמינו אדריכלים מגרמניה, ממש שמם של הגרמנים, אדריכלים מגרמניה, הוא בנה את שערי צדק הישן, ובית יתומים דיסקים בכניסה לירושלים. זה אותו אדריכל, זה אותו סגנון בניין, משהו מפואר מאוד, עם כל מיני אבנים, ותבליטים מיוחדים באבנים. היום עושים סיורים, מכל העולם באים ללמוד את הארכיטקטורה, וכל איזה חוכמה הייתה להם אז, איך לבנות, ואיך לחצוב באבן, זה עבודה אומנותית, זה לא סתם בונים בית, זה שדגו קוסת בפורים. ובונים בית שיהיה נעים ויפה, לראות אותו, לשבת פה, פרט ירושלים על הקודש. אז בנו אותו בניין הכי מפואר, אחר כך לימים זה הפך להיות בית ספר, היה בהתחלה בית ספר שפיצר, עשו בית ספר יוסף קארו, אולי והתחילה שלו, אבי יוסף קארו, שלום פעם השולחן ערוץ, זכותו תעמותם, וזה היום לשמש שני בתי ספר, הבניין הזה. חצו אותו לשני חלקים, העירייה לקחה אותו, ובקיצור, מה רציתי לומר, הם באותו חצר של מזרחי, מאחורי בית הכנסת בישראל, שמה, עשה היהודי הזה מזרחי, אמר אני אעשה סדר, המוני לכל מי שאינו, כל דכתים, יותר לאכול. תבואו יאכלו בלילה הזה, יאכלו מצות, ויאכלו כל מה שצריך, והביא מבשלות. אגב, אני זוכר שהייתי ילד, היו כמה זקנות בוכריות, היה לראות אותם, זה היה מדהים. איזה תלבושת, סמלות על הרצפה, צנועות, זרועות הידיים לא נראה כלום, והכובע על הראש. ועליו עוד טול ועוד גלימה ואתה רואה והם דורשים מיטב מחלצותיהם אבל צניעות מדהימה והיו כמה נשים בוחריות ידועות שהולכות לחפש איפה יש חתונה או איזה אירוע מבשלות להתנדרות זה התפקיד שלהם עושים לך אורז כמה אתה רוצה אין פחות מסק אורז 50 קילו והכל גרגר גרגר אתה יכול לספור את הגרגרים ככוכבים בלילה משהו זה היה זה לא יתואר זוכר כמה חברים שלי עשו חתונות, אנחנו נביא אותם. הם היו עם רבות, הם רוצות לעשות, הם עושים את העופות, עושים את הבשר, כל זה אומנות שלהם. אז בקיצור, הוא הביא מבשלות, הביא הכל והכינו. ואפה את המצות, ועשה כיד המלך. ולד פסח, הוא איזה שמחה גדולה, וקנה קריות וקסתות, יש מצווה על הילה הזה לחפל אותו. וכתוב זה מעין העולם הבא. ושאלה מקבל את הלילה הזה, אז ככה גן עדן שלא ייראה. והמעריב כותב שצריך האדם להוציא הרבה הוצאות, חכמי הקבלה כזו עוד יותר. הטעם הוא שזה לילה יחידה בשנה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בעידנו. והחכם אחד אמר בדרשתו שהמלאכים האם ומספרים הקדושים זה לא נכון, זה לא מדויק, זה נכון, חצי אמת. חצי אמת זה לא כל האמת. האמת היא, זוהר מפורש, בראיה מהנה, פרשת בו, וקוראים את זה בתחילת ההגדה, פיקודה בתרדה לספריו של חד ישראל מצרים, שכל מי שנספר, אנחנו שמור ברך אותו, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא יורד, בא לכל בית בבית של כל אחד מאיתנו, ורואה את הסדר ואת הקערה ואת השולחן ואת המסובים, שומע את השבח ואת ההלל, ואז המלאכים עולים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. אז זה לילה היחידה שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר אותנו. אין לו רק כזה גם פעם. ביום כיפור הנשמה שלנו עולה למעלה. בשבתות גם כן אנחנו זוכים בעלות, העולמות, עולים. אבל בליל הסדר, תשבחו בעצמו בה. אמרתי השבוע היום למישהו, אתה תראה, אומר לי, ובסוכות, מה זה סוכות זה משהו אחר? סוכות, השבעה ושפיזים, באים לבקר אותנו. נכון, זה גם יום גדול. זה שבעה ימים גדולים, יש לך שבעה לילות. באים אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, וסבל דוד. אומרים, אורוס, כי זה נראים קדישים. פשוט זה המקום בזוהר, פרשת אמו. אבל כאן זוהר פרשת אמו, ופה, והיה מהנה אומר, שהקדוש ברוך הוא לעצמו בא. אז הוא אומרים, מה קרה אם הקדוש ברוך הוא בא? וואו, אתה צריך כל הכלים הכי יקרים, לשים על השולחן. היה מהריל, אפילו זהב שהם נותנים לו משכון, היה שם. כל מיני תכשיטים, לא שלו, שהיו גלובים ממנו, גויים, או כל מיני אנשים שחרים, משאירים משכון. אז כלי זהב, לסן כל כלי הזהב, גם זכר, וישאילו, והשם נתן את חן העם הזה במצרים, וישאילו, מקרא את זה ביום פסח בעזרת השם. אז כל זה, אדם שמח, שס ושמח, שמחה גדולה, כל המלאכים באים לראות את הסדר שלנו. אז הוא עשה סדר, ביחיד. קרים, קצתות, שטיחים, אצל הבוחרים גם, אין רק כזה, את הקירות גם, תולים עם שטיחים. תראו פעם סוכות שלהם של פעם, כל הסוכה זה שטיחים. והרצפה שטיחים, הכל. וגם האדם לא בשטיח. עכשיו, נלמה מיוחדת, נלמה בוחרי. אני פעם הייתי, הזמין אותי סנדק, אמרתי, לא, זה לא הולך ככה. ונלמה בוחרי, הייתי צריך להתפלל שהכתפיים שלי לא יפלו. הסילואן, שמה, עד היום יש בסילואן, מתחת לעיר העתיקה, מתחת שער האשפות, שמה רחובות שלמים של יהודים תימנים, שהם בנו את הבתים שם. אז זה היה, אבל אלה כאן, זה בירושלים החדשה יחסית. קיצור, הוא בסוף היה עייף כבר, אז כבר בשתיים, שלוש לפנות בוקר, הלך לילדים. נרדם בעיני בחלומו, על איזה מלאך, אומר לו, משה, שריך, איזה זכות עשית, איזה שמחה לקדוש ברוך הוא. שפעם ראשונה מהגלות, שככה עושים סדר כזה, 50 רבנים, ראשי משפחות, שהיו איזה 300-400 איש, דאג להכיל את כולם, כל מיני, כל מה שהיה צריך לסדר. שריך ושריך ככה, אבל תדע, יהודי אחד שעלם בבגדד, חכם יחזקאל בא, והמצווה שלו הייתה כנגד כל המצווה של כל כן ואתה ביחד. זאת אומרת, הוא הכריע את הכף מוזניים כנגד כולם. שהתעורר ועייף, מה זה החלום הזה? הנה לך מהזכר עזרא, בא ותקח לי את המצווה שלי, הוא נהיה יותר ממני. גם מה הוא עשה? הוא לא עושה את זה בו, הוא אמר מה? הוא מסכן, אני מלמוד. את הגלימה שהוא לובש, אני קניתי לו. נעליים חוץ מפותכם אני קניתי לו. אני דאגתי לו על הכל, הוא אוכל אצלי, ישן אצלי, שותה אצלי, הכל על חשבוני. ואני קניתי הכל, ואני דרכתי, ועוד לא שילמתי כסף. יש אדם רק בזמן נותן כסף, אבל לא מתנגע, אני הגעתי בעצמי. איך זה הוא בא ואיזה? זה יכול לספור. ועוד אותו שחר רואה את הרב. הוא אומר, תגיד לי, מה עשית את הלילה? הוא אומר, מה קרה? אתה נראה, הוא אחר נשתן אומר לו, אתה נראה, כמו אחד שלא אומר, כן, אני... אתה נראה תירוף שינה, אתה נראה אחד שחלם איזה חלום גאותי, אומר לו כן. מה היה? אומר לו כל כך אמרו לי בחלום, תגיד לי מה עשית, מה היה לך? אז מה אני אספר לך? אני לא הייתי מאמין שאני אזכה להיות בכלל בירושלים. ואפילו הגיע ערב פסח, כל רגע הייתי אומר, זה אמת או חלום? אני אזכה לילה להיות פה? או אני לא אזכה, מי יודע, אולי יבוא איזה טורקי יגרש אותי מפה. מי יודע... איזה מלאך, מי יודע מה יקרה, מי יודע מה, רוצה לראות. כשהגיע הלילה הזה, שקעה חמה, ונכנס פסח, אמרתי, אני זכיתי בארץ ישראל להיות. כל שנה אני אומר, שאתה אחר דלש, שנה הבאה, ואחר לישראל, והנה אני סוף סוף בארץ ישראל. ויש מצות, ואנחנו לא במדבר, ויש מרור, ויש חרוסת, ויש זרוע, ויש בשר, ויש דגים, ויש עופות, וואו. מי אני מחיי, שאני באתי, זכיתי להיות פלטרית של מלך? אומר, נכנסנו, שעשינו את הקידוש, זלגו עיניים דמעות, וירדו לתוך היין. תשוט את היין שלי עם דמעות. אחר כך, כפס, יחץ, הגדה, ספר מציאת מצרים, אני יודע, הקדוש ברוך הוא פה נמצא עם המלאכים, ושומעים מה שאנחנו מספרים? הרי, כמעט פחה נשמתי. אומר, אבל... שלקחתי את המצה שהיא מצוות עשה מן התורה לאכול מצה כזית מצה, איך כותב השאלה? שאדם ירעד, יבש רעדה לפני שבא לקיים תפיסות מצה, זה פעם בשנה שאתה יכולים, והאכילה, אתה אוכל ואתה השם תותפה גם שכר. ואתה מקבל שכר על זה מצוות, עשה מן התורה, זו מצווה חד פעמית, חד בשנה. כמו תחילת תופעה בראש השנה, זה משנה לשנה, ועל זה אתה אוכל מצה, כזית מצה, אתה מקבל על זה שכר, זה מצוות עשה מן התורה. זה דבר, זה ספרים, אומנתי זאת. אומר, כשהכנסתי את המצה, הרגשתי שהנשמה יוצאת ממני, ברוב שמחה, בהתרגשות. תראו שאדם עושה מצווה בשמחה, איזה מעלה, אז לכן זכה, שהשמחה שלו במצווה הייתה כנגד כל הסדר הזה של 300 איש, שישבו יחד באותו חצר לעשות סדר. כאן אדם ילמד, כאן צריך להכין את עצמו. לכן כל מה שאנחנו עושים המחשה באותה לילה, שאדם מתרגש, כל אחד מתרגש מאיזה דבר. כל אחד מאיזה קטע והגדה, כל אחד מאיזה עניין בלב פסח, כל אחד לפי הנשמה שלו, ולא... כמו אבוך במה איזה יסר חרדים אומר, יש חכם שהיה אוהב מצוות ציצית, יש חכם אוהב מצוות יד שמה, יש חכם אוהב מצוות פילין, כל אחד היה זהיר באיזה עניין, כי הנשמה שלו שייכת באותה מצווה. אבל לא שיזניח את שאר המצוות, כל המצוות מקיים. רק יש מצווה שהיא מרגשת אותו יותר משאר המצוות. כל אדם בלב פסח. אדם רוצה לדעת ממה הוא שייך, הוא יראה במה הוא מתרגש יותר, מה יותר מדבר אדם, זה שייך לו. ואז ראינו את המעשה. אז עכשיו נחזור מה קורה בליל הסדר. שיצאו ישראל ממצרים, אותו פסח, אכלו את המצות. האמת, צריכים לדעת, בגדה של פסח, לכאורה יש סתירה, אבל זה לא סתירה, זה שני דברים נכונים, והמפרשים עומדים על זה גם בפסוק. בהלך מעלה אנחנו אומרים, יאכלו הבהתנה ועד המצרים. מה פירוש? אבן עזרא אומר, פשוט מאוד, המצרים רשעים היו, וישראל היו עובדים אצלם, היו צריכים להאכיל אותם. אם ישראל לא שילמו על האוכל, חינם. הם אמרו, זכרנו את הדגה, שנאכל מצרים חינם, את האבטיחים, את הקישואים, את הבצלים, את השומים. ועתה נפשנו רעבה אין כל, בלתי ירמן עינינו. נפשנו קצה בלחם הקרוקל, ככה אמרו. אז היו אוכלים, מה זה מצות? אומר אבן עזרא, שלא היו רוצים מצות, אישו לאכול הרבה. לחם לאכול לאכול. פרטים מוטעים, תשים לו סחור, אשכנזים שונים חברים, כל מיני זה, אתה יכול לאכול לחם כמה שאתה רוצה. אבל מצות אישו לאכול הרבה. יש גבול. אז הם היו רוצים לחסוך, היו מאכילים אותם מצות. ככה אומר אבן עזרא. הוא אומר, ועד היום בבתי הכלא, את האסירים מאכילים מצות. אז זה פירוש, ואחרו אבותנה לעד מצרים. הפשט לא חייב, הפשט זה פרוסה. כי אנחנו לוקחים את החצי, דרכו של עמי בפרוסה, כמו שהכמונה מבוסרת צחים אומרת. בסוף ההגדה, לא בסוף לקראת סיום ההגדה, אנחנו אומרים, מצב זו שאנו עוברים על שום, ושלא הספיק לציקם של אבותינו להחמיץ, אז נגרע עליהם ולכונקי הלכים הקדוש ברוך הוא. וגם זה וגם. זאת אומרת, ישראל עפו מצות באותו לילה, ואחר כך לקחו איתה גם ניסה בדרך, בצק. וישא העם את בצקו דרם יחמץ, ככה פסוק אומר, משארותם צרורות בסמלותם על שפרם, הפרשים מקשים, ריבונו של עולם, אם הבצק שוהה דקה אחת, זה יחמץ. אבל לא, כיוון שהם היו בתנועה, משארותם צרורות בסמלותם על שפרם, והם היו צועדים. והפו ממצרים עד הר סיני זה דרך די ארוכה. אמנם זה לקח להם 50 יום, אבל איך שלא יהיה, אז זה כל הדרך. אז בדרך הבצק לא יחמץ. אז הוא רוצה כבר, אז זה קשור לזה השכמה. עכשיו, נהיה להם נס, והמצות שהם הכינו בליל הסדר, אותו בצק לא נגמר עד 14 לחודש ביאר, לא מכירים חודש. הם עשו את הפסח, הכינו אותו ב-14 בניסן, 14 ביאר, הבצק נשאר להם. נגמר הבצק, ירד מן באותו יום. זה כדור בקור אחר, תראות הניסים של השם יברך. פסח אחד שהבצק נשאר, נס שני, שבאותו יום, זה פסח שני, י"ד באייר, ירד להם מן מן השמיים. יש שאלה של הרשב"א, מה היו מברכים על המן, הוא כותב, המוציא לחם מן השמיים. היו מברכים על המן. אז זה גם, בליל פסח, אפשר לספר גם את הניסים האלה. ואז, ירד להם מן 40 שנה פחות חודש. עד, הנה הפסוק בהפטרה, וירחילו מעבור הארץ ומחובת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה וישבות המן ממחובת. זאת אומרת, ביום פסח אכלו מעבור הארץ, מחובת הפסח, ולשבות המן למחרת, ביום 16 בחודש ניסן, שבת המן. גם מצאו רמז, המן במחשמו, בלי דגש, זה הפרסי, סגלו אותו למחרת פסח. גם בישבות המן מחרת, בישבות המן ממחרת. המן הרחידה. ואז לא היה עוד ישראל מן, ואכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא, אז זה הקשר בין ההפטרה הזאת, שנקרא ביום ראשון של פסח, לבין חג הפסח, ונזכר בה עניין של פסח. נעבור להפטרה של שבת. שבת, זה צריך לחזק את האמונה, מכיוון שאנחנו מאמינים בתחיית המתים, זה אחד משלוש עשרה עיקרים של אמונה, וכשלא מאמין בתחיית המתים, המשנה אומרת, חס ושלום, אין לו חלק העולם הבא. ואנחנו יהודים מאמינים בהשארת הנפש. האדם, הגוף שלו, זה בגד שהוא לובש. האדם זה הנשמה. כבר כתב רבנו בחי, בדבריך אל אדם, אתה מדבר על נשמתו. אתה מדבר אליו, הגוף זה ישן. עכשיו אם אדם ישן, אתה מדבר אליו, הוא לא גוף. הוא לא עליכם, הוא בקומה, לא עלינו. הוא מדבר איתו. הוא מדבר אל הנשמה. אבל הנשמה, באמצעות הכלים של הגוף, שזה אוזניים ועיניים וכו'. אז יש חיים מעבר לגוף. הנשמה הייתה חיה לפני שבאה לעולם, והיא תחיה גם אחרי. כשאלה איך, באיזה תנאים, לפי מה שהאדם עושה, איזה מעשים טובים שהוא עשה, לפי המעשים שלו, ככה הוא זוכה שהנשמה שלו היה. עכשיו נסביר איזה עוד איזה פרט אחד, כדי שנבין את כל הסוד הזה. אנחנו מצווים לשמור על קדושת בית העלמין. וקברי צדיקים גם צריך רבותיי מאוד להיזהר, שאדם מגיע לשם להתנהג בדרך ארץ, וגם במורה ופחד. אין לי צד של צדיק שקבור שם, כמו רבי שמעון, רבי מאיר, וגם כל שם הצדיקים, מה הצדיקי דורנו? הנשמות שלהם נמצאות שם על הקברים. אין לי צד שכל התורה שאותו צדיק למד, כל ימיו נמצאת ליד קברו. שכן כתוב הפסוק, והתהלכת על האותך, שפכה תשמור עליך, והקיצות היא תזכך. עכשיו הגמרא מתהלכת על האותך בעולם הזה, שוכחה לשמור עליך בקדר, והקיצות היא תזכך לעולם הבא, שהוא יקום תחיית אמיתי. אז התורה של הצדיק נמצאת ליד קברו. לכן המעריב כתב, שבית העלמין יש לו קדושה כקדושת בית הכנסת. הכנסת זה מקום קבורה לתפילה ולימוד תורה, מקום קבורת ישראל, שם התורה שלהם נמצאת, דרך היהודי שהתפלל 80 שנה, שערית מן הערבית, קראתי עד שמה, שמה דברי תורה, כל התורה הזאת של כל ה-80 שנה נמצאת ליד הקבר שלו. ואם הוא גאון גדול שכתב כמה וכמה ספרים, שלשום, מוצאי שבת, סיפר לי יהודי אחד שהיה בסרייבו, קוראים לזה בולגריה, אומר לי, הייתי על קברו של רבי אליעזר פאפו, בעל החסד האלפים, ושמה הרגשתי שכל הגוף שלי רועד. אמרתי, זה פשוט, היה איש קדוש, בעל הפלא יועץ, חסד האלפים, שוב פלא יועץ, וכתב כמה וכמה ספרים. היה איש קדוש ונורא, כל התורה שלו נמצאת שם. כשאדם נמצא ליד קבר של צדיק כזה, יש לו רגש. תראה, מרן בית יוסף, שהיום עם המכתיבה שלו. איזה זכות. אני אספר לכם מעשה אחד, בשפחו של מרן. שבדל החיים מרנו רבנו עובדיה, מי שזוכר, כשהיה גב ראשי, אז שנה אחרי שהיה במשרה, יש בזה כבר 22 שנים בערך, הוא חלה בעיניים. עד שהפסיק לראות. הפסיק לראות. היה כמה בוקרים בכל שבוע איזה חצי שעה, שעה, ולא... זו הייתה בעיה גדולה, כי הוא צריך ללמוד, לכתוב. אני פעם זוכר שפעם ביקשתי לדעות, 15 שנה לבוא לכאן לחלום, אמר לי, אם אני אלך כל פעם, מתי אני אלך? מי עם הארץ? זאת אומרת, אין דבר כזה, גם תמיד חכם, צריך ללמוד. אמר לי, אני עם הארץ, אני יותר לא אפילו לכתוב. לא, אפילו לא לבקש שום בקשה. בקיצור, אז זה בעיה גם לבדוק כדי שצורה ולכון, ללמוד ולכון, אין הוצאה גדול, כל מיני רופאים קיפלו פה. וטובי הרופאים, ופה במדינה המחסנים רופאים טובים. אף אחד לא מצא פתרון, היה לי צנה גדולה, הוא לא יודע מה לעשות. קיצור, חודש, חודשיים, במצב רק מחמיר. וזה גם פגע בו נפשית. שבשנות, אבי החכם שלוקחים לנו את התורה, אין לו חיים. התורה זה חיים. כתוב במשנה שלמה המלך אומר, באהבתה תשגה תמיד. זה ממש אהבה של התורה. אז בקיצור, יום אחד עלה במחורה היום, נסוע לצפת. הרבנית, אביה שלום, בדגו לחיים, נסעו באיזה מלון שם יש מצפת, מלון חרדי, וכך שם איזה חדר, ויש דן שם בלילה, וביום אמר, אני אלך לקבר מרן רבי יוסף קארו. הלך קבר מרן רבי יוסף קארו, ושם הוא פרץ בבכי שעתיים תמימות. ודיבר עם מרן כמו שאחד מדבר עם חברו או תלמיד עם רבו. אמר לו מרן רבי יוסף קארו, אתה יודע כמה אני מפרסם את התורה שלך, אתה יודע כמה אני לומד את התורה שלך, אתה יודע כמה אני מדקדק בית יוסף, כמה אני עומד על זה שפה זה ארץ ישראל, אתרד מרן, הידוע חזון איש, עם כל הגדולה שלו, שהוא הרבה דברים עוסק נגד מרן, או כשהיה מגיע לצפת, היה נוהג שיטת מרן בית יוסף. היה אומר, פה זה העיר הזאת, קיבלו עליהם הוראות מרן, אסור לנו לשנות. וזה הפעם שהחזון איש גם בבני ברק ולא בירושלים. כי בני ברק זו עיר שנבנתה מחדש, אז הוא טען שאם יכולים לנהוג כלו על בית יוסף. הוא אמר, אבל אם אני אהיה בירושלים, כמה שבירושלים 500 שנה אחורה, נהגו כמרן בית יוסף, אני לא יכול. אז הוא התחיל להגיד, דבר, דבר, מרן, דבר, וכולי, ובחה. ואמר, אם לא, אני חיים. בבקשה, תפלל עליהם בשמיים. צעק, ככה, ככה. שזה היה משהו, ספר לי בנו, שהיה לידו, מבדק, דבר כזה לא היה אצל הרב. לא ידעו שזה הרב. הרב אף פעם לא מדבר בצורה כזאת, הוא מדבר בצורה אישית וכל כך. טוב, חזרו משם, הייתה אמונה שפה יקרה משהו. היה לקרוא משהו. בא למלון, אחרי שעתיים, קבל טלפון, יש איזה רופא מצרפת, רופא עיניים, לא רופא גדול, רופא פשוט, רוצה לראות עליו. טוב, הרב אמר, בסדר, נחזור לירושלים, לא יודע שזה היה ירושלים, הוא בתל אביב, חזר, פגש אותו, פגש אותו, אמר לו, תשמע, ידוע לי על מקרה כזה, אתה, יש לך בעיה עם אור, עם שמש. תשים לך משקפי שמש, הכל נפתר. שום טיפול, שום ניתוח, שום טיפול, שום זה. וכך היה, זה אמת לאמיתה, וניצד לו מהבעיה. תראו כמה זה גדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחיים. מי שלומד תורה של צדיק, מגן עליו הצדיק. תראו מי זה מרן רבי יוסף קארו. כאן צריך להיזהר, אבל מדם, עבד כבר לכל פסח. פעם יש כאלה, אומר, אני חולק על מי אתה שאתה חולק על מרן? תחליק על מרן. זה סתירה. האם אתה אומר מרן, קיבלת את ההוראות שלו, אתה אומר, אני חולק על מרן? אבל הוא כתב הרב חידה שבחרו במרן שהוא יכתוב את השולחן הרוך מפני עמבטנותו היתרה יענה כדוד מרן רבי יוסף קארו גם רואים בלשונותיו הוא מאוד זהיר אף פעם לא פוגע בשום אחד ואף פעם לא יוצא מגדרו ולשונו סולת נקייה ובשיא העדינות רואים אותו רבי שענרה אחרי אמרו על מרן רבי יוסף קארו מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף אחר כך על הרב חידה בדורו אמרו עליו, גם הוא חיים עושה דוד אזולאי, שמוע נקרא היה יוסף. אמרו, מי יוסף? מי מרן רבי יוסף קארו? עד רבי יוסף, זה הרב חידה, לא קם כי יוסף. זה ככה, מעדתו גדולה. אז נחזור לענייננו, התחיית המתים, כדי להבין מה זה תחיית המתים. תחיית המתים, רבותיי, הסוד הוא, כך גילה לנו הבן אוהרי והבן ישחייל בספרו, שני אליהו, זה בסוף בן ישחייל, שם מביא את הדברים יותר בהרחבה. לנו, לכל אחד מאיתנו, יש נשמה שמורכבת משלושה חלקים. יש הנפש שהיא נמצאת במעשה שאתה עושה. כל מעשה בפעולה שאתה עושה פיזית, זה הנפש. אתה אוכל, זה הנפש. יש לך שתי ילדים, הם תאומים. אחד אוהב חם, אחד אוהב קר, אחד אוהב מלוח, אחד אוהב מתוק. זה יש לו נפש סוג כזה, זה הנפש סוג כזה. וזה קובע את סוג הדם, זה קובע את הנטיות האישיות. זה קובע את הטבעים, שלומדים תורה צריכים לשכוח מהכל. זה קובע את כל הזה, זה הנפש. הכף ירו רוח. הרוח זה כוח הדיבור. כוח הדיבור, כל אדם יש טון דיבור שונה, וגם סגנון דיבור אחר. זה מראה על הרוח. לכן הדיברה של אדם ומה אומרת ניכר מהו. ויש את הנשמה, שזה המחשבה. והנשמה היא החלק הכי גבוה, רבינו הרי בעץ חיים כותב, היא לא באה לאדם רק בשעה שאתה לומד תורה, בשעה שאתה מתפלל, או בשעה שאתה מקיים מצווה. אז כתוב הנשמה. האדם השתיק, הוא חוזר לעסקי החול, היא הולכת. אין לו מה לעשות אצלנו. היא נמצאת במוח, בשעה שאנחנו עסוקים בדברי קודש. לכן הוא כתוב פסיק במשנתו של רחם, חמור מאוד. עכשיו זה נפש, רוח נשמה. כשאדם נפטר מהעולם לא עלינו, אז שלושת החלקים יוצאים מהגוף, אבל הם לא מסתכלים מהגוף, נשארים כאן. הנשמה נשתרת שם במשך... הנשמה מסתלקת במשך אחרי שבעה ימים. אחרי שבעה ימים היא הולכת. היא נמצאת פה עוד שבעה ימים. זה הטעם בעבינו שהאבן צריך לשבת שבעה. אתה כותב עבינו הרים שער המצוות פרשת ויחי. שבעה חלקים יש לנשמה, כל יום חלקה. אחרי זה, הרוח לוקח לה 30 יום, להסתלק. אחרי 30 יום, וגם 30 יום, יש שלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ככותב עבר מעבר לבוק. בכל עולם יש 10 ספירות, כל יום ספירה. 30 יום, נפרדת. נשאר חלק הנפש. הוא נשאר על הקדר עד 12 חודש. סוף 12 חודש, הנפש מסתדק. מה נשאר על הקדר? אומר רבינו הרי, יש מקרא הבדל לגרמי. פירוש המילים, הבד של העצמות. כיסתה בחיותה, זה מעט. חלק גדול של הנפש, זה נקרא לשון חזן, השארת הנפש. זה נמצא על הקדר. כל הזמן עד תהיית הלכים. עכשיו ביום רגיל נמצא החלק הקטן של הנפש כל הזמן על הקבר. ביום הפטירה של האדם אז הנשמה בעצמה יורדת. עם הרוח הם נמצאים פה, אז הוא הצדיק לא עוזו, לא אורתם נמצא שם. או בערב ראש חודש, לא מלכים בערב ראש חודש על הקבר, זה טוב ללכת קבר צדיק ערב ראש חודש, כי אז נמצאת גם הנשמה תבוא. ולמה היא תבוא? כי היא לוקחת איתה את הנפש. כתוב היה מתחון של חודש שלנו בשבת ובשבתו, לא כל עושה מסתחבו לפני אמון אדומי. עכשיו חודש ניסן, הם לא נמצאים על הקברים, הם נמצאים על שלוש חומות שכנגד. למה שלוש חומות? חומה אחת זה עולם מבריאה, שם נמצאת הנשמה. חומה שנייה זה עולם היצירה, נמצא שם הרוח. חומה שלישית, עולם העשייה, נמצא שם הנפש. שלושתם. נשאר בקבר אותו חלק עבדה לגרמה, והוא ממתין ושומר עד תחיית המתים. זה נקרא שרת הנפש. לכן הרב משה פיינשטיין יש לו תשובה של שמות, שאם מת, ויתרו אותו הפתולוגים ולא קבלו אותו כולו, הוא אומר אין אבל. כתוב בתורה, כבוד תקברנו ביום ההוא תקברנו כולו ולא חלקו. כי אם חלק ממנו לא נקבר, עדיין יש לו לנהוג אבל. לכן יש בהלכה, אם גרדת או חיה נועלנו משנהדר, מצוחת כן גופה, אם כן עושים אבל, לכן צריך לא יבוא ולא יהיה. זאת שאלת רע, איך נוהגים במקרה כזה? כמו שהיה לנו נועלנו עם אלה שהיו בלבנון, שם רחם, שהיה שם נורא והיום, הם ראו השם יקום דמו, שלקחו חלקי גופה והשאירו אצלם, ולא יכלו להתאבן עד שהביאו את חלקי הגופה לקבר ישראל. אז בזה הלכות השם ישמור. נמצא שזה השעת הנפש. וזה ההפטרה שאנחנו נקרא בפסח. ולמה קוראים את זה בשבת חלומו לפסח? כי רב הייזרון כותב קבלה לידינו רבותינו שתפיית המתין תהיה בניסן ומלחמת גוג ומגוג בסוכות. אז אומר הנביא, הייתה על היד השם וניחם בתוך הביקה. וכאן זה גם אדם יכול זה לא השם ניחם בתוך הביקה ומן העצמות. כאן זה טוב גם בגלל פסח. יש גמרא בסנהדרין, גמרא מפורשת, ואני אקרא לכם אותה. גמרא דעה את הברייתא, גמרא תנאים, תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה משל מעזרה, הרי ידוע שבלב פסח, אם נחקר לאורך ההיסטוריה, אולי 50 ניסים מפורסמים היו לאבותינו. אבל למה אני לא לבד היה לו כמה וכמה ניסים? המלחמה עם חמישה מלכים, שרה אמנו שנלקחה לבית פרעה, אחרי זה עם נמרוד שושן האש. לפני שנולד אברהם אבינו, הכוכבים שנראו ברקיע, יום אחד יוצאים מביתו של נמרוד כל הצוות השרים בקבינט, ביניהם רואים ארבעה כוכבים מארבע קצות הרקיע יוצאים במצב של קרב ונלחמים זה בזה, ופתאום יוצא איזה כוכב קטן ממזרח, קטן כזה פצפון, ועולה ובולע וטורף את כל ארבעה כוכבים. ראו את המחזה הזה, טורי אסטרולוגים היו, הלכו את זה נמרוד, אמר להם זהו, זה מהבית של תרח עומד לבלט איזה ילד אחד שיבה את כולנו. מיד סיבה שאברהם אבינו נולד להרוג אותו, אז נתנו לו את בן השפחה, שחט אותו, ואברהם אבינו הסתתר עם אמו המתנה לבת חורבו בתוך המערה, שלוש שנים לא ראה שמש ולא ויטמין A ולא B ולא היה מטרנה ולא היה כלום. ככה גדל אברהם אבינו. נו, זה גם כן ניסים של פסח, וזה עם ישראל, תראו, זה כל נגד הטבע. לפסח צריך לתת לנו אמונה וחוסן נפשי לכל השנה. דווקא בלילה הזה בא יצרה את האדם מריבות, איפה עושים את הסדר, וזה בא, והוא לא חיבד אותי, וזה כן חיבד אותי, וזה אמר לי שלום. מה אתה שם לב על השפיות האלה? אנחנו עם ישראל, תראה מאיפה אנחנו גדלנו, ממתי נולדנו, מאיפה באנו, משהו מדהים. קיצור, אחר כך עם סיסרא זה היה בליל פסח. הגמרא מבינה, בזמן קורבן בית המקדש, שישה ניסים היה לאותו יום. תנו רבנן. בשעה שהקפיא נבוכדנצר על השעה את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, זה היה בפסח. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך לבקעת דורה לאחיות מתים. זה היה גם בפסח. ואז כיוון שהחיה, באו העצמות וטפחו על בניו של נבוכדנצר, נבוכדנצר השם לאכול הצבחות, איזה פורצלן, זה סופר פורצלן, וכפות, הכל מעצמות, היו מעצמות של המתים של ישראל. כפות, מזרגות, סכום, פתאום יחזקאל מתחיל להתפלל, שתקרב עצם אל עצמו, אז העצמות התחילה לקפוץ, נגע לשולחן. הוא היה יושב פה סבא של קלינטון, וסבתא של ג'ורג' בוש, ואל תשכח את אליזבט, החתיארה היא, אמא שלה גם הייתה שם, אני יודע מי. פתאום אומרים, מה זה מדהים, טק, 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 עפים שם, מה זה? אז הוא שואל, מה קורה? הוא מחדש שואל, מה זה צריך להיות? עמדו ואמרו לו, אתה ראית את אלה שזרקת אותם כעת כבשן האש, הם אומרים שם, הלל, לא לנו השם, לא לנו כבשן הכבוד. חברם של אלה, שם חבר, קוראים לו יחזקאל הנביא, הוא עכשיו בבקעת דורה מחיי מתים. איך הוא ידע? לא היה BBC או CNN, אבל היה לו אסטרולוגים שיודעים, מחשבים, יודעים מה קורה בצד השני של כדור הארץ. אז הוא אומר להם, מה קורה? לכל אחד יש איזה אנטנה, הם צלחות לוויין, הם מחשבים שלו, של הבגדדי הזה, הוא חד נצר, שם השיים לקה. אז הם אומרים לו, אנחנו רואים עכשיו יחזקאל הנביא מחיי מתים בבקעת דורה. עמד הרשע הזה עם מחשמו ואמר, שיבח את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים כל בוקר את הפסוק הזה. אטום היא כמר הדרבים, ותמהו היא כמר תקיפים, מלכותך מלכות עלם ושלטנה עם כל דר ודר. מרוי, הניסים שהשם עושה, כמה הם עצומים? המופתים, כמה הם מתמיהים? מי יכול להבין מזה אחר? הוא נבוכדנצר חשב שהוא כל יכול, הוא שולט, והוא אומר שלושה שלטו בכיפה, מסוף העולם ועד סופו. אחד היום נבוכדנצר על השם. הוא שולט על כל העולם, ופתאום הוא רואה שזהו, שיחזקאל הנביא עושה כאלה ניסים, והעצמות באים קופצות לו מתוך השולחן. שמיים של הגבורה, תנו רבנן. שישה ניסים נעשו באותו יום. צף הכבשן. ונפרץ, הרי היה מסביב, בסביב יש לו צף, הכוונה, הוא עלה לגובה, שכל העולם יראו. והיה לו חומה, החומה ירדה, כדי שיוכלו לראות מה קורה, ונפרץ חומתו. הוא מקסודו, ונהפך צלם על פניו, ודניאל באותו יום, גם הוא שלח לגובה הריות באותה לילה, ודניאל הלך, והקפיד את הצלם, היה צלם מעשה נבוכדנצר הרשע, הוא יעמיד צלם פסל בין שני הרים, ויעמיד מפה מגנט ומפה מגנט, וידע להעמיד בדיוק את זה באוויר, והוא הראה לאנשים, יענו, עשה איזו אטרקציה של בבא, עלי בבא, והעלה את הצלם למעלה, ועשה שיהיה קרינה של המגנט מפה ומפה, והצלם עמד באמצע. וכולם רואים איך הצלם אומר את זה, אלוהים חס ושלום. ועוד הוא לקח את הציד של שם המפורש ושם שם בתוך הפה של הצלם, והצלם היה אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז הוא ביקש עם דניאל שהתפלל לצלם. דניאל אמר, בסדר, אני אעלה, אבל אני צריך סולם מיוחד על הפליט, חברת החשמל, חברת אני יודע, אלקטרוניקה. הוא עלה דניאל על הגובה הגדול ועמד מול הצלם ואמר, ציד, ציד, תראה את עצמך, אתה נמצא בשבי. אמר, אני אנשק את הפסל. דניאל מנשק את הפסל. כל הצלמים עמדו בזווית שיכולים לתפוס את הפוז, אמרו לתפוס את הפוז הכי מוצלח. ואז דניאל שם את פיו ובולע חזרה את הצלם המפורש לתוך הפה שלו ויורד. ואחרי זה הצלם נופל. קרבל, קרס נבו, כך אומר הנביא ירמיה. בל שמו של הפסל שלהם. אם אתם זוכרים, גם זה היה בימים האלה, הפסל של סדאם חוסן, שם רשעים נרקב.
אמן.
הפילו אותו, גם כן זה היה בניסן, בחד בניסן, לפני 3 שנים. הפילו אותו, קרא בל קורס נבו. אז זה היה, נוע צבהם, חיית השדה, ככה צועק הנביא ירמיה. ונשרפו ארבע מלכויות, שהם יעצו להשפיט את חננים של נוע זרע לכבשן האש. נשרפו. והחייה, יחזקל את המתים בבקעה דורה. וגעזר אומר, מתים שהחיה יחזקל, עמדו על הרגליים ואמרו שירה. ומה אמרו? השם ממית ומחיה מוריד שעוד ביד. ושגדלי אומר, עלו לכולם, עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והביאו ילדים. יש חיים לאחר המוות, יש גם בנים אחר המוות. הוא גם נשאר מעניין מהשידוך שלהם, זה היה משהו מיוחד. נשאר אחד להתחתן עם אחד שאמרו, בא סיפר לה מה היה לנו בעולם ההוא. זה צריך להיות משהו מיוחד. והביאו בנים. הביאו בנים. עמד רבי יהודה בן בטרה רגליו ואמר, אני מבני בניהם ואלו תפילין שהניחו לי אבי אבא. אמרו, איך זה יכול להיות? מה, הם הביאו גם בנים? מדהים. אמר, כן, הנה אני עם הצאצאים שלהם, והנה התפילין שקיבלתי בירושה מהם. והגמרא שואלת, מי הם היו? אמר, בני אפרים, משפחת אפרים, יוסף הצדיק, לא יכולו לסבול את השעבוד של מצרים, 30 שנה קודם הם יצאו ממצרים. ואז נפלו שם בבקעת עולה, באו העמלקים והגלו אותם. ואז נשארו העצמות שלהם שם, ואז הקדוש ברוך הוא העלה אותם. ויוציאני, בואו נראה, הייתה ליד השם, ויוציאני ברוח השם. מה זה ויוציאני ברוח השם? הרי לכאורה היה יכול לפעול, למה לא יוציאני? למה לא נפל עם בעל רוח וסחבה אותו את יחזקאל? לכאורה היחס ושלום נופל על הארץ. הוא נחבט. לא, אומר הקדוש ברוך הוא הוציא אותי. אז כיוון שהוציא אותי, אז לא נפלתי. ואז ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. למה עצמות? הגמרא אומרת ככה, ידוע שהעצמות של הבן אדם באות מאבא שלו. אבא נותן את העצמות, האמא נותנת בשר, דם ועור. ועוד יש עוד דברים אחרים, דברים דומיים ודברים, אבל עצמות זה של האבא, האמא בשר. עכשיו הם באו לשבט אפרים. מה הבעיה של אפרים? יש מחלוקת בגמרא, הסנאט זו שנשא אותה יוסף הצדיק, מי היא? קודם כל בואו נשאל שאלה אחרת, כל השבטים, עם מי מתחתנו? השבטים, כל אחד שנולד נולדה איתו תאומה, וכל אחד נשא את התאומה שלו. ולפי זה תורה מותר היה, לפני מכן תורה, נשאו, כמו יעקב אבינו, נשא שתי אחיות. אז נשאו תמיד מהמשפחה, אברהם אבינו נשא את שרה, היא בת דודו. ולא הייתה לו אחות, אז הוא לקח את בת דודו. יצחק אבינו שוב, רבקה היא גם בת דוד שלו. כולם היו מתחתנים בתוך המשפחה. השבטים התחתנו עם אחיות. כמו יוכבד בן לוי, שהיא דודתו של אברהם. אברהם נשא את דודתו. תראה, מי מולידה את משה רבנו. אז השבטים כולם נשאו אחיות, אבל יוסף הצדיק הוא שלח רווק במצרים. מה יעשה? אז נשא את הסנאט. יש דעה שאומרת שהסנאט הייתה גיורת, יש דעה שאומרת שהיא ביתה של דינה. שתי דעות בגמרא. אז היא גיורת, גיורת ליוסף. ויש אומרים שהיא בדינה, אבל בכל זאת היא באה משכם. כל שיש קידושים בין עבירה, יש, כאן לא היה קידושים והיה עבירה, אבל שאלה יש מחלוקת בזה. אז לכן, כיוון שהם יצאו מהגיורת של יוסף, אז כל מה שבא מצד האימא, האימא הראשונה לא הייתה יהודיה, אז נכלה הבשר שלהם. למה? כי באמת ידעו הרוגי מלכות, ולא נכלה הבשר שלהם. כן ידוע שבגוש קטיף, הייתה ילדה אחת בת 14 שנהרגה, שהיא יצאה שלמה. ואני אספר לכם עוד מעשה מזעזע. אחרי מלחמת ששת הימים, אותו מלחמת ששת הימים ששבו נאצר מחכה לרבים, כל מה שהיה, תררם, הוא הרשע הזה עם השמו המצרי, הוא גירש את האום מסיני, באזור המפורז, והכניס את כל הצבא שלו לשם, וצעק ואמר, התחל רק אשכול, לא היה אשכול, לא היה ראש ממשלה, לא שר ביטחון, אבל אשכול לא ידע כל כך להסתדר, התחל רק, גם תזוז, קדם, ואמר, אנחנו מוסתעדים על הרחב, אני מוכן, תביא את זה בן אדם, אני חושב שרוצה להפיל אותו, נותן לו להתגאות ולהתרברב, ואחר כך הוא אומר לו את זה בהפוך. אמר, אנחנו מוסתעדים על הרחב, אני חושב את זה בתור ילד, שמענו את זה, הוא היה בארץ ישראל, פחד גדול, שלושה שבועות של תפילה וצום ותענית. קוואטן על מוסלחה, מוסתעדים על הרחב. תתקור, זוכר, איך הוא אמר? אמר כוחותינו המזוינים מוכנים לקרב. סוף איפה השאירו את הנעליים בחול ואת הדל וסוס ורוכבו רמה בחול והשאירו את הכל וברחו להם ודהם עלו שם 5,000 שבויים היה רק הרספת שלום שיחיה אצלון הרי השבויים הוא היה אחד מהיחידה שלו הרי היו 3 אוגדות היה ישראל טל והריק שרון והשלישי שכחתי אמר להם, תשמעו חבר'ה, אני לא רוצה שבועים, אנחנו לא רוצים למלחמה בשביל לקחת שבועים. אנחנו רוצים או חס ושלום נהרגים או עובדים, אין פה... אז הוא עשה מה שעשה, מה שפענו עשה. אז הוא, בקיצור, 5,000 שבועים, ביניהם היה 8 אלופים. אלופים, אתם יודעים מה זה אלופים במטה הכללי של מצרים. היה בעלי דרגות בחירות, ביניהם ראש המודיעין המצרי, בסוף התברר שהוא היה מושתל של ישראל. הוא כאילו שבוי, בנתה כל זה, ישראל עשרה בלוף עובד, בצורה מסודרת, טובה, יפה מאוד. הוא היה משחק אותה שבוי. בקיצור, משנן היה מבודדים, שבויים היה אולי איזה 30 וכמה, מול 5,000 פלוס. אז היה מסע ומתן ארוך, המצרים היו חייבים להחזיר אותם, וזה עשו הסכם. איתן מה היה? היו שני יהודים שלנו עוד מזמן תשח. זמן תשח היה מחשמו דוד מוין של משאי מרכב שר החוץ הבריטי שובר ישראל היה. הוא אבי הספר הלבן. עשו ספר הלבן שאין לעלות יהודים בארץ ישראל. הוא רצה שפה יהיה רוב ערבי ושערבים יקחו את פלסטינה והיהודים יהיו תחת שלטונה. ואז הוא עשה ספר הלבן, מדיניות, וכל פליטי השואה. הרי יש פה את פיקה סטרומה, זו אונייה שלמה שפליטי שואה הטביעו אותה. היה איזה נוראות, היו כל אונייה שבקושי יכולה להכיל 700-800 איש, 5,000 איש, עולים צפופים, ישבו בצפן, זה סיפורים נוראים מה שהיה עכשיו. הביאו אותם לאירופה מכל מיני מקומות, חלק מהם החזירו אותם לקפריסין, ישר המחנה גולים, חלק טבעו בים, אז זה היה נורא נוראות. קיצור הדברים, היו שני יהודים, צעירים, נדחי, בירושלים, אחד אליהו חכים ואחד אליהו בית צורי, השם יקום דמה. אלה שני צעירים, נסעו לקהיר, חיכו לו לרוב מוין, איך שהוא יצא, ירו בו מאקדח, עם אופניים, והרגו אותו. גם בגזירה התבטא. אין, לא יודע מה שהיה, קרקל האופניים, זה מעט השם היה, וזה אחד ראה אותם, ונעצרו שם בדרך, נתפסו. נתפסו, והעלו אותם לגרדום בקהיר. העלו אותם לגרדום וקבלו אותם שם באיזה בית קברות. עכשיו המשפחות שלהם, ההורים שלהם, היו מכירים אותם, קבלו אותם. משפחת חכים, משפחת בית צורי, שניהם אליהו. אליהו אליהו נוכי שולח לכם את אליה הנביא. מי יודע איזה גיבורים אלה, מה באו לתקן. קיצור הדברים, אמרו לראש הממשלה, והממשלה פה הייתה כבר בשיא התהילה, ובגין עמד על זה, כי אז זה נכנס פעם ראשונה לממשלה, אז היה מוקצה. הרי שיש על שמו שדה תעופה, היה אומר כל קואליציה אני מקים, חוץ מחירות ומקי. זה ידוע. היו, לא יבואו בקהל כסה שלו. והנה, טוב. אז בגין נכנס, ביקש שיחזירו את הגופות של... או שרידי הגופות של יאו חכים ויאו בית צורי. טוב, זה היה בהסכם. באמת חזירו אותם. ואני מספר לכם מה שאני ראיתי. זה היה בירושלים, מעבר למגרש הרוסים, שם היה פעם בית חולים אביחיל, שם היה בית לוויות ממשלתי או צבאי, זה היה נקרא. שם היו יוצאים אנשי צבא או זה. הלכנו לראות, הגיעו אותם בארונות. עכשיו באו לזהות אותם, קראו להם משפחות, שפתחו את הארונות, כולם התעלפו. היו שלמים כמו שני אנשים ישנים. כלומר, אתה תעשו חשבון. משנת תרשים זיים. עד שנת תרשים, עד שנת תרשים כפחת. 20-21 שנה. כלום לא קרה, אפילו קמת בעור לא היה. זאת אומרת, זה מדהים. ויותר מזה, אליהו חכים הייתה לו בלורית, הבלורית שלו הייתה שלמה. ומסורקת, הוא לפני שהוציא אותו לגרדום, הסתרק. השיער נשאר כמו שהוא, עם בון העולמי ומשהו מפחיד. זה פה תראו, הזוהר אומר, מי שנהרג על ידי כהנים, רימה לא שולטת בו. אז זה שם. אז עכשיו, לכן, גוי הרג אותו, לא יכול, הסטרה חלה לו שדמה, ממה נרקב הגוף, יש חלק של היצרה ביצירת האדם. אז היצר הרע מרזור גובה את חלקו בזה שהוא מחלה את הבשר. אבל העצמות מצד הקדושה נשארות. פעמים יש תנאי קרקע מסוימים שגם העצמות נרקבות. אבל לכן החלק הרוחני נקרא הבלדי גרמי, הבל של העצמות. עכשיו פה היה העצמות בגלל שהאימא שלהם הייתה לא מישראל. וגם למען יאמר דינה, כיוון שמאיפה בא הסנאט, משכם. אז יש פה חלק של זה, לכן שלח אותו לשיחות הקואליציה, אולי שם הג'ובר. קיצור הדברים, איך שלא יהיה, יצא שהיה פה הנס הגדול הזה. שאל אותו הקדוש ברוך הוא בן אדם, התחיינה העצמות האלה, למה שאל אותו התחיינה? יש פה דבר מאוד נפלא. אז כן הנביא היה כהן. למה? פסוק אומר, דבר השם אשר היה אל יחזקאל בן בוזי, הכהן. עכשיו כהן עשו להתאמר למתים. אז כן הנביא היה בשאלה, הוא היה בפחד. אמר, מצד אחד הקדוש ברוך הוא בעצמו, ברוח השם מכניס אותו לתוך הבקעה, אבל הוא רואה פה בית כברות, מה אני עושה? מה אני כהן בבית כברות? הקדוש ברוך הוא בוחן לי בטוח ביותר, שחזקאל הנביא מעשה שמפחד. הוא לא בן אדם, תחיה את העצמות האלה, אל תפחד, מותר לך להיות פה. הרי אם יש רופא כהן, ויש אדם שהוא גוסס, מותר לו להיות שם. סתם גוסס כהן צריך לצאת, כי כל דבר הרבה מתפטר. אבל כשהוא רופא, הוא צריך לתת עזרה. עד שלא עלינו, אין כבר מה לעשות, מרימים ידיים, אז הוא פורש אחרי זה. אז כאן, לכן אמר לו, אתה כהן, אל תחיה את העצמות האלה, והוא אמר השם אלוקים אתה ידעת. תוספות שאלו אותה שאלה, תוספות שהן קושייה על אליהו הנביא. אליהו הנביא הם כהן. הוא לא אמר לו, זה לא כהן מור, מה לכהן בית הכברות? מי הוא? פנחס בן אלעזר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. נכד של אהרון הכהן. אז אליהו הנביא הלך להחיות את הנביא יונה. הנביא יונה מת. הוא היה ילד, תינוק. ואלמנה ענייה, לא כך אנחנו אומרים בשיר, אמת בפיו היה לאלמנה ענייה אשר בינה יחיה. זה הנביא יונה. יונה היה תינוק אצל אמא שלו, והוא אחד אצלם בצלפית, זה מקום בארץ ישראל ששמו צרפתה. שם הלך אליהו, ואליהו הלך להחיות אותו. אז כבר התוספות שואלים, הרי אליהו כהן. איך יימנע? תרצים התוספות פיקוח נפש. אפילו שהוא היה כהן. כמה שזה פיקוח נפש, מותר היה לו לזה. אגב, יש החתן סופר תשובה מאוד מעניינת, אולי קצת מצחיקה. שם כתוב שלא עדינו, לא עדינו, אדם שחולה מחלת הנפילה נקראת אפילפסיה שמצפנו. מה הרפואה שלו? שאם יהיה איזה מת לא יהודי, לא בן ברית, נגיד את זה בלשון עדינה, ייגש אליו לפני שקוראים אותו, ייקח את היד שלו, יעביר על פניו ויגיד לו, לי זה יעזור, לך זה לא יזיק, תיקח את המחלה שלי וייתן לו את ידו על פניו ויחס לו את היד, כל המחלה עוברת לשם. וזה כותב החתם סופר שבדקו את זה וזה עבד. עכשיו החתם סופר שואל, היה לו כהן אחד בעיר שלו שחולה במחלה הזאת, שאלו אותו אם זה מותר, וכהן אסור להתענות באמת. הוא אמר שאסור לו, אבל מה הוא יעשה? אמר לו, באותו יום שבטעות הוא יתמע על ידי מת, למשל לפעמים הוא קורא שכהן נמצא בבית הכנסת, הוא נמצא באיזה בית, ובאותו בית יש מת, אז מהר הכהן צריך לצאת? אבל לאותו שנייה הוא נטמע, אז באותו יום הוא כבר נטמע, באותו יום הוא נקרא לו כהן, באותו יום ילך לחפש זה אחד כזה, ויעשה את אותה עסקה. אז טוב, אז מכאן למדנו עוד איזה, דרך ההלכה הזאת למדנו עוד איזה סגולה מעניינת. אנחנו עם סגולה. אז התוספות אומרים שמשום פיקוח נפש מותר, ואומר השם אלוקים אתה ידעת. בואו נמשיך עוד קצת, לפני שנסיים, כי מה כתוב אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לחזקאל הנביא, הוא אומר, וכן הנה בא ואמרת עליהם. הוא אומר לנו, אנחנו שבורים, רצוצים, יש גלות, יש צרות, לא תשברו. לכן הנה בא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם לאדמת ישראל. צריך להבין את כל הפסוק הזה, נעשה את זה קצר. בעזרת השם אומר ככה, קודם כל הגמרא אומרת לי כאן, מפתח שתחיית המתים רק בידו של הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם. הגמרא מסכת פסחים וגם זוהר יש כזה פרשת החרימות, אם אני לא טועה, אותם מילים, עתידים צדיקים שהיו מתים, אנחנו שנשאר פה בעזרת השם אחרי בו משיח צדקנו, ואז הגיע היום תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד מאיתנו ונותן לנו מקל ביד, איש מקל בידו, מה נעשה במקל הזה? ואתה הולך לבית הכנות, אתה תלך בתקורת חולון, אתה תלך לבית עם בן יעקב, אתה תלך לבית עם מצפת, אתה תלך לבית עם סנהדריה, אתה הולך להר תמיר, אתה הולך למעלה אדומים, כל אחד הולך לאיזה בית כנות ותלך על המצבות, תקיש שמואל, לקום, מספיק לישון, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא קורא לך, אהרון, קום, ז'ק, גם אתה ברשימה. סטפן, יש יהודים מסכנים שנקראו כל מיני שמות כאלה גם כן, כי הזמן תחיית המתים מקימים אותם, שזה אמר ואיש מקלו בידו מרוב ימים אחרי העתידים צדיקים שהיו מתים. אז רבי אברהם אזולאי מבאר את זה גם בעוד דרך, זה קשור למה שנבאר כעת, שהגמרא אומרת שיש צער גלגול מחילות, מי שנקבר בחוץ לארץ אז לא יכול להיות שם, צריך להתגלגל במנהרה, זה צער מסוים, תת-קרקרית וגם תת-ימית. זה לא סתם, זה מתחת האוקיינוס, יש כאלה בהודו, יש כאלה בנפל, יש כאלה באיים הקריביים, יש כאלה בכלל, במקומות שהשמש בקושי זורחת שם. מי שם צריכים לבוא? אמר השם מבשן אסיר, אסיר מניצולות ים. ואז יבואו לירושלים, והר הזיתים, שם יקומו, ושם תיכנס בהם הנשמה. שואל הזוהר למה? אומר הזוהר, אם הנשמה נכנסת בחוץ לארץ, לא שווה, מושנחת. זה נשמה שבחוץ לארץ, לא יתקיים בו. רק אם הנשמה תבוא בארץ ישראל. אומר רבי אברהם אזולאי, שתדע, מי שזכה להיכנס לארץ ישראל, או נקבר בארץ ישראל, מציל מגלבול מחילות, גם את שבעה קרובים שהוא מתעבר עליהם. כאילו אני מעביב או אמו קרובים חוץ לארץ, או אחי ואחותו, או עוד עליכם בנו ביתו או אשתו, או אישה, את בעלה, יכולה לגלוב בלי גלגול מחילות. זה שהפסוק אומר. כל מה שמנעני פותח את קברותיכם. ומה שבחוץ לארץ יהיה גלגול מחילות, אבל בארץ ישראל יש טל שמחיה את המתים. למה? הפסוק אומר, כתר חרמון היורד על הררי ציון, זה ירושלים. כי שם ציווה אדוה את הברכה, חיים עד העולם. זה פירוש הפסוק. בוא נראה, אנחנו לא שמים למה כתוב על פסוק, זה כמו כתב חידה, אבל תפענח אותו. יש טל שמחיה המתים, שאנחנו אומרים פתיחת אליהו, שראשי נמלד טל. זה טל, ולכן הפסוק אומר, חיטה לא רות עליך, בארץ רפאים תפיל. מה זה רפאים תפיל? המתים שקבורים בתוכה נקיים רפאים, היא תפיל אותם, תפלוט אותם. זה יהיה בפסח, בעזרת השם. אז האתר הזה יורד בהר ציון, בירושלים, ואז מי שמקבל אותו חי על העולם. ממה נעשה האתר הזה? מהתורה שאנחנו לומדים. תלמד תורה יש עדים בפה. העדים האלה הם המים. המים האלה עושה הקדוש ברוך הוא מקבל את עפרו של אדם וחי. עוד מילה אחת, אני אגיד לכם את הגמרא בסוכה דף נ"ב, על הפסוק, וכמונו עליו שבעה רועים, שמונה נסיכי אדם. ובעזרת השם, עד פסח, יהיה לנו ממשלה חדשה, אבל אתם יודעים איזה ממשלה? תשמעו מי השרים של הממשלה. אני יש לי את הרשימה. אבל אני יודע מי. לא אומר ככה. דוד המלך זה המלך באמצע. אחר כך איתו שרים, שלושה מצד ימין, אדם הראשון, שט ותושלח. תראו לכם, הצער התחבורה, הצער השיקום, הצער התקשורת. אדם שט מתושלח. אחר כך, מצד שמאל, תראו מי, אברהם אבינו, יעקב אבינו למשה רבינו. תראה לך, אברהם אבינו יהיה שר האוצר, אוכל חינם כל היום תופל. יעקב אבינו, הוא שר האוהלים, בונה אוהלים של תורה. בכל מקום, אין קרבנים, כבר יש אוהלים, יעקב יסתם יושב אוהלים. משה רבינו שר התורה, מדמד אותנו תורה.
איפה
יצחק? יצחק הולך להציל את ישראל מגמינה. שמונה נסיכי אדם, עדיין זה לא נגמר, יש עוד שמונה. ישי, אביו של דוד המלך, שאול המלך ושמואל הנביא, הנה שלושה. עמוס, צפניה, צדקיה, נשאר עוד שניים, משיח ואליהו. אומר המאפסה, למה צורך לכל אלה? אומר אלה חברי ממשלה בממשלת המשיח. אתה יודע מה זה? די, אנחנו מסודרים. אין מקום לדאוג. אז איפה חנן קריסטן? כל זה שיש לנו מפרשנים, זה מקספס ככה, זה אומר ככה מנדטים הבאתי, וזה... זה רשימת הגמלאים שלנו. ראיתם? זה שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, גמרא בסוכה דף נון בית. אז תדעו, ספרו את זה קצת בפסח גם. אולי תציצו מהחלון, תראו את משה רבנו פתאום עושה שלום. יכול להיות מעניין. זה מה שיהיה. רבי חיים ויטל כותב, הראשונים לקום מתחיית המתים יהיו האבות הקדושים, ואחריהם שאר המתים. כי הוא מחכים אמונתו בישני עבר, כדי אברהם, יצחק ויעקב, הם הראשונים, ואז... מרבי היה אומר, אבל אני אומר אחרת. מעכשיו שהתעכב המשיח עד עכשיו כל כך הרבה שנים, הכל יהיה ביחד. משיח יבוא, את המקדש יורד מהשמיים, וקיבוץ גלויות, כל היהודים, זה לא יפה שהמתים יקומו לפני שהיהודים שם יקומו לאיפה. עוד לא הגיעו מטקסס ומזה, כל אחד עם העסקים שלו, קודם מביא את כולם בעננים לכאן, ואז המתים קמים. זאת אומרת, זה שמחה תהיה. אז אם כן רבותיי, תזכו לשנים רבות, נעמוד בכבוד, ונחיה ונראה ונשמח ונבנה את המקדש כולנו.